כן, קיבלנו תורה, פרשת יתרו, כהמשך ישיר לקבלת התורה. יש פה פרשת משפטים, כן, פירוט של דינים רבים, דינים מאוד מרכזיים שבין אדם וחברו, כן, כהמשך למתן תורה. כמו שרש"י אומר מיד בתחילת הפרשה, ואלה המשפטים, שגם הדברים, הדינים שנאמרים פה בפרשה זו, הם המשך ישיר של מתן תורה, גם אלו מסיני. גם אלו מסיני, כן? לא ניתנו במעמד אחר, כמו שהיינו אולי חושבים, אולי במראה, כמו שבמראה ניתנו להם כמה וכמה דינים, דיני שבת, אלא אלו כל הדינים שנמצאים פה, אלה משפטים, המשך ישיר של פרשת יתרו, המשך ישיר של מתן תורה, כן? גם זה היה חלק מן התורות שניתנו בסיני. משה רבינו, הוא זה שמוסר את המשפטים, כמו בכל מקום ומקום. משה רבינו הוא מוסר התורה, משה רבינו, שקיבל תורה מסיני, הוא מסרה. גם פה, משה הוא מוסר את הדברים, אלא שלפני מסירת הדברים על ידי משה, אנחנו שומעים פה איזשהו דו-שיח, רמוז, כן, בעזרת רש"י וחז"ל, שמגלים לנו איזה דו-שיח רמוז ומסתורי בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו. מאיפה למדו איזה חז"ל? בעיניהם החדות במבט המיוחד שלהם, הבלתי משוחד והחד. הם למדו את זה מן הפסוק הראשון, ואל המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, אשר תשים לפניהם, הם רואים אשר תשים לפניהם? אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה, שניים או שלושה פעמים, עד שתהה סדורה בפיהם כמשנתה. ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר, אשר תשים לפניהם. כשולחן הארוך הוא מוכן לאכול לפני אדם. כן? אז יש לנו פה אפשרות להציץ, ככה, רכילות קדושה, מה שנקרא. חז"ל ככה מרחלים, כן? במרכאות, ומספרים לנו מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. טוב, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה, בוא נאמר, סליחה, מה הוא אמר לו? מה אמר לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר. זאת אומרת, אם אומר ריבונו של עולם משה, לא תעלה על דעתך, סימן שהיה חשש גדול שמשה רבנו יעלה על דעתו לומר משהו, או לעשות משהו. זאת אומרת, בוא נזכר, אנחנו פה במעמד של מסירת המשפטים. משה רבנו מקבל התורה, יורד מהר סיני עמוס, מלא, 40 יום ו-40 לילה שהיה בהר, פלי פלאים, כן? מה שהוא קיבל שמה, אין סוף. כן? והנה, הוא בא לפרוק את המטען המדהים הזה, כן? לעם ישראל, עלית למרום, שבית השבי, לתת מתנות באדם, זה לא בשביל משה רבנו, וירד משה מנהר אל העם, כן? זה לא אישי של משה רבנו, משה רבנו הצינור הגדול, באספקלריה המהירה, בנבואה הבהירה שלו, הוא מקבל את התורה, את התורות ואת המשפטים, אבל הוא ודאי צריך למסור את זה לעם ישראל. טוב, צינור, צינור שמעביר מלמעלה למטה, מעביר את הברכה האלוקית הזו אל תוך קרקע המציאות, כן? להפרות, להצמיח, לשכלל, לגאול את העולם הזה, כן? ממה שצריך לגאול אותו. ויש פה, כן, משה רבינו, יש לו איזה ניסיון, אוהב האמינה, או איזה מחשבה, במהלך העברה של הדברים, לתת לזה איזשהו צבע קצת שלו. קצת שלו. והקדוש ברוך הוא מתקומם כנגד זה. הוא רוצה להכניס איזה צבע שלו. איך שנראה לו שהדברים צריכים לעבור לעם ישראל. אופן המסירה. אופן ההכנה. איך להכין את הבשר הזה? נע? כן? איך? מדיום? רר? Well done. איך להעביר את זה? יש פה, כן? בדקי דקות היה סיכוי, היה חשש שמשה רבנו יהיה לו בזה מחשבה אישית, העדפה מסוימת. באיזה אופן להעביר? מה יהיה היחס? צינור, בדיוק. מצינור למסננת או משהו כזה. באיזה אופן יעברו הדברים? מה יהיה היחס בתוך מרכיבי ההסברה? ודאי שאני אמסור לכם את הדברים. איזה שאלה? אני אמסור לכם. כי יהיה עבד עברי, אני אמסור לכם, ודאי, אני אמסור לכם את הדברים. את כל ההלכות אני אמסור לכם. לא ייפול צרור ארצה מדבריו של הקדוש ברוך הוא. את הכל אתם תקבלו, בפרטי פרטים, בצורה מדויקת. אבל, ממה יהיה מורכבת ההסברה הזו? מה יהיה היחס? אני כרגע לא מוסיף לומר, אני רק אומר, מה יהיה היחס בין המרכיבים? נגיד ככה, אנחנו נראה בהמשך, לא רוצה פשוט להקדים את המאוחר. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני יודע מה אתה חושב. אני מכיר אותך. שרבינו, אני יודע את מדרגתך, אני יודע את מעלתך, אני יודע למה אתה נוטה, אני יודע איזה אינטרס עליון וקדוש יש לך, אני יודע באיזה אופן היית רוצה להעביר לעם ישראל את התורה. אתה כל כך אוהב את עם ישראל, אתה משוגע עליהם, אהובי נפשך, אתה מוכן למסור את הנפש עליהם, מכי נינה מספרך אשר כתבת, אם אתה לא סולח לעם הזה, מכי נינה מספרך, אין שום ערך לחיים שלי, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אם אתה מחליף את עם ישראל באומה אחרת. אני יודע, ריבונו, אני יודע, משה רבינו, כמה אתה אוהב את העם הזה. אני יודע כמה אתה רוצה להעביר את התורה הזו לעם ישראל, ולהעביר אותה בצורה הכי מקורית. פה אני כבר מרמז, אני אמשיך מהלך דברינו היום, כן? הכי מקורית, הכי אמיתית, הכי טהורה. שלא ייפול במסירה של הדברים חלילה איזה מום, איזה צמצום, איזה הקטנה. איזה אנמיה, איזה כהות, אני יודע. אבל יש לי בשבילך חידוש. אני מבקש ממך, שלא יעלה על דעתך. מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך, לומר, אשנה להם הפרק וההלכה, שניים או שלוש פעמים. כן? אז ריבונו של עולם תופס את משה רבינו כבר בשלב, איזה שלב? דעת. לא תעלה על דעתך. דעת. מה זה הדעת? הדעת זה הצד הכי הכי נסתר בתוכנו. אני לא יכול לדעת מה אתה עכשיו חושב. לא יכול לדעת. יש לך ציור פנימי, נעלם, כן? עמוק מאוד, נסתר מאוד, שרק אתה, רק אתה ער לו ומודע לו. הוא נמצא ב... במרקם העמוק ביותר של אישיותך, קוראים לזה לב, או זה נקרא דעת, דעת הלב. שלא תעלה על דרכך, כיוון שהקדוש ברוך הוא הכל נגלה לפניו, כן? הוא רואה כבר בדעת של משה רבינו, במקום מאוד מאוד עמוק ופנימי אצל משה, מנצנץ איזה מחשבה. שלא תעלה על דעתך, שם בציור הפנימי יש למשה רבנו תוכנית. יש לו תוכנית למשה רבנו. מה התוכנית שלו? לומר, שלא תעלה על דעתך, לומר אשנה. יש את הדעת, שזה המצב הכי עוברי, אבל הוא המצב הכי איכותי. דווקא בגלל שהוא נסתר, הוא מאוד גרעיני, ואולי אפילו קור גרעיני. ממצב הדעת, מגיעים לאמירה. מהאמירה מגיעים? למעשה, שזה אשנה. זאת אומרת, אומר לו ריבונו של עולם, אני לא רוצה מהלך כזה. אני לא רוצה אותו לא ברמת הציור הפנימי, זה נקרא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. הדעת זה חוט השערה. תפוס את בני ישראל בליבם. זה לתפוס אותך על הלב. אצלנו זה לא, עזבו, זה לא המדרגה שלנו. לא קשור. כן? כמובן צריך לדעת שגם זה צריך תיקון. זה שייך למדרגת הטהרה במסילת ישרים. כן, ששם זה תיקון המחשבות, תיקון הלב זה נקרא. אבל, עם צדיקים ומדקדק כחוט השערה. משה רבנו, אני לא רוצה שזה יתנסח אפילו ברמה של ציור וירהור הלב הכי דק, הכי סמוי. כי אני יודע ששם, כשזה מופיע שם, אז זה כבר רוצה גם לומר ולשנות. כלומר, משם זה הולך אל המעשה. שלא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלוש פעמים. תראו על מה הוא תופס את משה רבנו. מה זומם משה רבנו? מה הוא עשוי לזמום? מעניין. שכאשר הוא יעביר להם את ההלכות, את פרשת משפטים עם כל ריבוי הדינים, כדאי ללמוד את הפרשה הזו כבר משבוע שעבר, כי זה הרבה דינים, כדי להספיק את הכל. אבל שהוא יעביר להם את זה, מה הוא יעשה? הוא ילמד אותם פעמיים, לכל יותר שלוש, לא ארבע. נגמר הסיפור. לא. פעמיים, שלוש, לא ארבע. אומר רשי, אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלושה פעמים. כן? מה ההבדל בין פרק והלכה? הלכה זה הלכה בודדת, פרק זה קבוצת הלכות. כך אמר לי הרב וינר אתמול, שאלתי אותו שאלה, באמת לא הבנתי מה ההבדל בין פרק והלכה, הוא אמר לי, כנראה שפרק זה קבוצת הלכות. יש לזה גם סימוכין מהמילה פרק בעברית אגב, כן? פרק, המילה פרק, כן? זה, המילה פרק בעברית זה לפרק. כלומר, אם הדף הזה הוא אחד, אז זה שאני קורא אותו, אני מפרק אותו. או יש לי עכשיו את העת הזה, כן, ככה, כולו יחידה אחת. עכשיו פירקתי ממנו את המכסה. הפרעתי בין חלקים. אני יכול לעשות גם פירוק משני, ולהגיע עד פירוק מוחלט של הדבר. אם כן, פרק זה לפרק דבר. יש לשבור ויש לפרק, זה שני דברים. יפה, יפה. יפה. אז קבוצת הלכות, זה באמת, קודם כל, הן מפורקות, זו מזו, כי הן נשנות בסעיפים, הלכה א', הלכה ב', הלכה ג', אבל מצד שני, זה גם פרק במובן של חיבור, נכון? הנה, זה המפרק, כן? זה המפרק. מצד אחד, שני החלקים האלה הם חלקים, כן? פרוקים, אבל לא פחות מחוברים. אתם רואים, הפרק הוא, כן? גם בעצם, הוא מבטא פירוק של שני דברים, אבל גם מפרק ומחבר ביניהם. לכן, כן? יש פרק בספר, שהוא מצד אחד מפורק מהפרקים האחרים, אבל לא פחות מזה הוא מביא אל הפרקים האחרים. כן? כשאנחנו אומרים על אדם שהגיע זמנו להתחתן, מה שנקרא, הוא הגיע לפרקו. מה זה הגיע לפרקו? הגיע לפרקו, הגיע לזמן שאפשר, למרות שהוא איש ואישה, אפשר כבר לחבר ביניהם. יש מקום, כן? ליצור מפרק ביניהם. המפרק, אם כן, הוא מבטא את היחס העדין שבין הפירוד לחיבור שבין הדברים. זה מפרק, כן? אמר לי רב וינר, פרק זה קבוצת הלכות. יש יחס ביניהם, כמובן, אבל הן מפורקות זו מזו, והן מופיעות בסעיפים, במספור שונה, 1, 2, 3, 4, כן? אבל, בסופו של דבר, יש יחס ביניהם. זה פרק והלכה. אם כן, משה רבנו, בוא נחזור לענייננו. משה רבנו היה מעלה על דעתו, ואין כמו השם שיודע את זה, הוא יחידי שמכיר טוב טוב את נביאו הנבחר, כן? או לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה שתיים או שלוש פעמים, עד שתהה סדורה בפיהם כמשנתה. כלומר, משה רבנו עשוי להסתפק בזה שעם ישראל, כמו שמופיע סדר מסירת התורה, נכנס אהרון, נכנס זה, נכנסו הזקנים, נמצא שומעים כולם ארבעה פעמים. בסופו של דבר, בחשבון הכללי, כל אחד שומע ארבעה פעמים. פה, כך קרה להלכה בסופו של דבר, בעקבות האיום של הקדוש ברוך הוא. אבל לכתחילה הוא חשב לא להעביר את זה ארבעה פעמים, להעביר את זה שלושה פעמים. הבדל בין שלוש לארבע. זה פלא, מה ההבדל בין שלוש וארבע? זו שאלה גדולה. שלוש וארבע. לפי דברי רש"י רואים פה שפעמיים או שלוש, זה משיג איזה מטרה? איזה מטרה זה משיג? רש"י אומר, של שינון. כן? אני אומר, תראה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. נגיד שאתה פוגש פעם ראשונה את הפסוק הזה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה יכול לחזור בעל פה על המשפט? עדיין לא. ואלה משפטים שתשים לפניהם. לא, תהית. ואלה המשפטים אשר תשים. טוב, אגיד לך עוד פעם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה המשפטים שתשים לפניהם. לא, תהית עוד פעם. אשר תשים. ואלה המשפטים... ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. סוף סוף, פעם שלישית הצלחת להגיד את הפסוק ועל פה. טוב, הלוואי עלינו בשלוש פעמים להגיע למצב של מונח בכיסו. היום בחזרה פחות מעשר פעמים אי אפשר להגיע בכלל, לפחות בדברים יותר מורכבים. בהלכה בודדת אולי כן, בקצרה. כך אומר הרב קוק לבנו, הרב צבי יהודה באחד האגרות, שאי אפשר להשיג כמעט כלום בפחות מחזרה של 10 פעמים, כך אומר. אבל שם מדבר על סוגיות בגמרא. אלו סוגיות מורכבות, עם דברי המפרשים וכן הלאה. אז הוא אומר לו, פחות מ-10 פעמים, אי אפשר להשיג הרבה. אבל בדברים יותר פשוטים ייתכן שאפילו היום אנחנו מסוגלים עדיין, להגיע בשלוש פעמים מסחירת על פה, ומי שרגיל בלימוד משניות אגב, הוא יכול בשלוש פעמים להגיע ללימוד משנה בעל פה. מי שיתרגל, לא יודע מי שפה יתרגל בלימוד משניות לאורך זמן, אפשר להגיע על ידי סימנים ושיטות, בשלוש פעמים ללמוד משנה מתחילתה ועד סופה בעל פה. וכנל בסוגיות בגמרא, אתה יכול להגיע ללימוד של עמוד, כן? אתה יכול להגיע בארבע או חמש פעמים ללימוד של הטקסט, של הטקסט. אתה יכול להגיע בלימוד על פה. כן? צריך בזה מיומנות. אבל זה, יש כאלה לומדים בפעמיים, יש כאלה לומדים שלוש. שלוש זה סימן לרגילות. שלוש פעמים, כן? זה המספר שמייצג בדרך כלל רגילות של דברים. שור נגח. אם הוא נוגח שלוש פעמים, הוא שור מועד. הוא לא נוגח שלושה ימים, הוא חוזר לתמותו. שלוש זה מספר של רגילות. בין ליצור מנהג, בין לבטלו. כן? כאשר נמנעים מעשייה של אותו דבר, שלוש פעמים, יש כבר גדר של ביטול, של שכחה, של, כן? איזשהו, התעממות, נקרא לזה כך, של ההרגל הזה. בכל אופן, זה שלוש פעמים. משה רבינו היה רוצה לשנות ג' ב' ושלוש פעמים, ותו לא. עכשיו תראו בלשונו של רש"י את התו לא הזה. למה לא? למה לא? שני להם הפרק וההלכה שניים שלוש פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם. משה רבינו היה רוצה לבקש, הוא היה רוצה שבאמת הם ישיגו את זה רק בסדר האמירה החיצוני. סדר זה שייך יותר למבנים חיצוניים, סדר, כן? כי בעולם הפנימי זה לא שאין שם סדר, אבל שם הדברים הם הרבה יותר תוססים, הרבה יותר מחודשים ועמוקים, אבל סדר מציין בדרך כלל פורמט חיצוני, עד שתהיה סדורה בפיהם, רק, כן, בפה. שימו לב, פה לעומת מחשבה. תהיה סדורה בפיהם, זה מציין השגה חיצונית של דבר. סדור בפה. כן? אנשים מסודרים הם בדרך כלל מאוד חיצוניים. יש אנשים שהם סדרים. אצלם הכל כזה קונקרטי, מסודרים מאוד, כן, מאוד. כן? זה בדרך כלל בא על חשבון, הסדרים החיצוניים שהם קשוחים מדי, זה בדרך כלל גורם לאיזשהו, כן, הכבדה על הקליטה הפנימית. אנחנו לא נגד סדר. אבל סדרים קשוחים מדי, הם באים על חשבון הבנה וזרימה פנימית. כן? אבל בכל אופן, משה רבנו היה רוצה שהדברים ייקלטו יותר במובן של שינון וזכירה חיצונית. למה? מה זה? מה, אתה לא רוצה, משה רבנו, שנבין את הדברים? אתה לא רוצה? לא. היה יכול להיות שאולי רוצה. למה? ואיני מטריח עצמי. הנה, פה הנימוק, פה הסיבה. אמר משה רבינו, כן, היה חושב לשנות להם ב' וג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה. ואיני מטריח עצמי, כך הוא היה אומר, ואיני מטריח עצמי להבינם, טעמי הדבר ופירושו. מה, משה רבינו עצלן? מה הוא עצלן? איני מטריח עצמי? מה, הוא רוצה לשבת בצד בחיבוק ידיים? טוב, אני אעביר להם את הדברים. חבר'ה, אלה המשפטים שהם תשים לפניהם, כי תקנה יגד בדברי. הרב, מה הכוונה? מה זה אלה המשפטים? לא יודע, אין לי כוח, לא יודע כלום דבר. אלה המשפטים, מספיק לכם, חבר'ה, מספיק. כי תקנה יגד דברי, בשש שנים עבר, יכולי בשביל יצא לחופשי. אבל מה זה הרב? מה זה שש? מה זה שבע? מה זה פה? מי מחר את העבד? מה זה? איך הוא נעשה עבד? חבר'ה, תפסיקו. אין לי כוח להסביר לכם כלום. לכאורה זה נראה מוזר, להגיד על משה רבינו דבר כזה. מה זה אני מטריח עצמי? כן? היו לי לתורך נלאיתי נסו. כך אומר הקדוש ברוך הוא אפילו עצמו. היו לי לתורך נלאיתי נסו. כנראה שאנחנו לא מבינים מה זה תורך. כן? כובד האבן ונטל החול וכעס אביל קשה משניהם. יש דברים שקשים לקדוש ברוך הוא. יש דברים שהם כבדים לו, יותר מחול, יותר מאבן. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? יש שני מיני עצלויות. יש אדם שמתעצל לעשות פעולה רצויה. ויש אדם שמתעצל לעשות עבירה. כך אומר המסילת ישרים. שהוא מדבר על מידת הזריזות. והשתמש במידת הזריזות, למה? להתעצל מעשיית העבירה. עכשיו אני שואל אתכם. להתעצל מעשיית עבירה, זו עצלות או זריזות? זו זריזות. זה קצת קשה מבחינה, כן? אבל אני מקווה שלא לא נשבר מההפוך על הפוך הזה. אבל להתעצל מעשיית עבירה, זו זריזות. זו התעוררות של כוח הטוב שבאדם, שמרוב ההתעוררות שלו אין לו כוח להגיד לשון הרע. אין לו התעוררות להגיד לשון הרע. הוא מתעצל מלעשות את הרע. הוא כבד. מאוד מאוד כבד. אתה לא יכול להזיז אותו מילימטר אחד בדרך ללשון הרע. הוא כל כך נסלד מזה. הוא כל כך מתאב את זה. הוא כל כך מתאב את הכעס. הוא כל כך מתאב את הגאווה. הוא סותם את האף שאתה מציע לו את האופציה הזו בכלל. הוא עצל. בוא לשדוד איתי בנק. אין לי כוח לשדוד בנק. כל כך לא בא לי לשדוד בן. ממש לא. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את ההווה האמינה של משה רבינו. לשנות להם איזה ב' וג' פעמים, ולהסתפק בכך שהיא תהיה סדורה בפיהם ותו לא. אנחנו צריכים להבין את זה כעצלות שבשורשה יש זריזות. יש מעלה עליונה מאוד. יעלה על הדעת שמעלה, אני שואל אתכם, כן? אפשר לוקחים את השאלה הזו. איך אפשר להבין שמעלה עליונה גורמת לי להגיד דבר גולמי לתלמיד מבלי להטריח עצמי להסביר לו טעמי הדבר? איך זה יכול להיות מצד מעלה? מישהו מעלה על דעתו? איך דבר כזה יכול לבוא מצד מעלה? איך? שהתלמיד לא... אבל היו חכמים, זה דור דעיים, היו חכמים. ודאי שהם לא יכולים אולי להבין הכל עד הסוף, אבל מה, לא להבין טעמי הדבר הפירושו? מה, הם פחות חכמים מאיתנו? אנחנו פה יושבים יום שלם וכל הזמן מסבירים טעמי דברים ופירושים ויורדים לעומק בפלפולים. מה, באמת, אני שואל, מה, אנחנו פחות טובים, אנחנו יותר טובים מהם? מה אתם רואים?
מתוך הענבה של משה, שהוא לא...
מתוך הענבה, אז מה? שהוא לא ראוי, שהוא לא יודע את טעמי הדבר? לא, ולא אטריח עצמי. הוא אומר לא אטריח. זאת אומרת, זה, הוא יכול להסביר, אבל זה תורח. מהי המעלה שיש במניעת הסברה של טעמי הדבר? כן, יואב. פלאי פלאים. כמה שנים אתה פה גרום חומר, יואב? זה אומרים, אחרי שנתיים, שלוש. כן. זה עלית על דבר מאוד גדול. טוב, היינו יכולים לחתום את השיעור פה למעשה, אבל מכיוון ש... אנחנו מנסים ללמוד זה על פי דברי רשי ולדייק את זה בתור רשי. כל מה שאני אעשה כרגע, אחרי שבאמת עזרת לי, זה פשוט להראות את הדבר מדויק בדברי רשי, להראות אותו מילה במילה. כלומר, מה בעצם יואב אומר? שאתה מפרש דבר... אתה מפרק דבר. אתה מפרט, אתה מפרש, פרש, פרק, פרח, פרט. כל המילים האלה בעברית זה ביטויים של, כן? שימו לב, פרש, פרק, פרט, פרח, פירוק. דיברנו מקודם על פירוק. כשאתה מתחיל לתת טעמים לדברים, אתה מביא את השומע, או אתה מרחיק אותו בעצם מהשלם. אתה מרחיק אותו מהשלם. אמיתתו של הדבר היא מצד השלם שבו. כשאתה מוריד אותו להבנת בני אדם, שאתה צריך שבני אדם באמת יוכלו ליהנות מהדבר הזה, אתה צריך להתחיל לפרק אותו, לתת טעמים. אבל יש סכנה של ממש. שבמהלך הירידה של הדבר וכניסתו בתוך הכלים הנפשיים של האדם בשכל שלי צריך כל כך הרבה משלים כדי להסביר, כל כך הרבה הסברות חיצוניות, יש חשש של ממש שהאמת הפשוטה המקורית השורשית לאט לאט תתעמעם. ואז אתה בעצם ניזון משברי אמת, עם כל הכבוד. אבל אתה ניזון משברי אמת. ומזה אפשר להגיע חס ושלום, ברבות הימים, למצב שבו כבר אתה תשכח את האמת השלמה והפשוטה, ואתה תחיה רק על הטעמים של הדבר. יש פה דילמה אמיתית לפני משה רבינו. איך אני מעביר את הדברים העליונים האלו לעם ישראל? איך אני יורד משמיים לארץ? מבלי שהם יטעו. מבלי שביום מן הימים, כל מה שישאר להם זה פירורים משולחן גבוה. אבל האמת הפשוטה תשכח. זה הסכנה הגדולה שבתורה שבעל פה. לכתוב תורה שבעל פה. למה אסור לכתוב תורה שבעל פה? בדיוק בגלל הדבר הזה. הצמצום. ההסברה הכושלת, החלקית. כן? כן?
אין חשש גם מצד השני, כאילו שאם הוא יביא...
ודאי? 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 עכשיו, האמת היא, שככל שמדרגתו של אדם היא גבוהה יותר, די לחכימה ברמיזה. לא צריך להגיד יותר מרמז. מה צריך להסביר לך כל כך הרבה? מה אתה לא מבין? למה צריך להשפיל את האמת כל כך? אספר לך בדיחות עד שתבין את הרעיון, בדיחה פה, בדיחה שם, כל מיני צורות הסברה שאנחנו רואים היום, כן? כן? מה לעשות? אם אתה לא מסביר בצורה כזו, אם אתה לא מרביץ איזה 50 בדיחות בתוך השיעור, אנשים לא מבינים, או לפחות אתה חושב שלא מבינים. צריך קצת לצמצם את הבדיחות, קצת פחות בדיחות. כן? אי אפשר ששלושת רבעי שיעור יהיה בדיחות. אם אתה נותן גם בדיחה, כדאי שהבדיחה תהיה יותר עדינה, תבלין כזה יותר עדין, לא כזה פלפל חריף, שבסוף נשארים מצחוקים, לא יודעים בדיוק מה נאמר בכלל. כן? ואם יודעים מה נאמר, אז תופסים אותו ברמה כל כך, כל כך קטנה, כי הבדיחה כבר הוזילה איזה, כל הסברות החציניות כבר לקחו את כל העגבנייה הזו ושרפו את אבי אביה. מה נשאר עם העגבנייה הזו? רק פיכה מעודה, זה מה שנשאר. אין פה חצי ויטמין. צריך לדעת איך להסביר. אתה לא יכול יותר מדי לפרק, אתה לא יכול. הרב קוק באחד האגרות, כן, הוא משתף אותנו בהתלבטות העצומה שהייתה לו בשעה שהוא כותב דברי תורה. עד כמה להוריד את הסוד? הרי כל דברי הרב קוק זה הכל סוד. תסתכלו במקורות שלו בספר אורות, באורות הקודש. זה הכל סוד. זה קבלת הארי, הרב קורדברו, ומה שאתם לא רוצים, כן? זה פילי פלאים. זה הכל סוד. אבל הוא שרוצה להעביר לנו את הדברים, הוא מתלבט באיגרת. אני מתלבט. עד כמה להשפיל את הדברים, עד כמה להציע את השמיים העליונים על השמיים התחתונים, וירד השם על הר סיני, באב ענן אדבר עמך, עד כמה לאבות את הדברים, כדי שמצד אחד יוכלו בני אדם להבין, אבל מצד שני, תמיד תשמר הזיקה שלהם למה? למקור. זו שאלה קשה מאוד. אין להקל בראש. משה רבינו מתלבט בדבר הזה. כמובן הוא רוצה לרומם את עם ישראל איזה מדרגה למדרגה שלו. משה רבינו לא זקוק להסברות וטעמים. הוא לא זקוק. בכלל לא. משה רבינו הוא כמו מצה. הוא לחם אמונה. מצה. עוד מעט יגיע פסח. כל אחד מאיתנו צריך להיזכר בחוויה שהייתה לו בשנה שעברה עם ארבע כזיתות שלו. כן? כן? וואו, כולם מסביב. רגע, אסור לדבר עד שגורים את הזית. לא יש ככה. טוב, גמרת כזית. עוד כמה יש לי אבא? עוד שתיים. אפשר לשים קצת חסה, מרור קצת? לא, אסור, צריך לאכול את המצה ככה עכשיו. עוד מעט נזכר. אבל זה היה מאכל התאווה של משה רבינו. זה היה מאכל התאווה שלו. הוא אכל בכל דבר ודבר את הכללים. זה היה מזונו. לחם אבירים אכל איש. לחם שנבלע באיברים. זה לא לחם שיש בו פסולת. זה לחם שכולו כלים. תורת הכללים. בואו נדע לכם דוגמה פשוטה. הרבה פעמים שקוראים את דברי הרב קוק, התחושה היא שאנחנו שיקורים ולא מיין. למה? כי זה כללים. זה משקר. לא בקוף, חס ושלום, בקף. זה משקר. זה מדבר למימד מאוד פנימי. זה, זה, זה שומר אותך מהכניסה ליער הפרטים יותר מדי. זה, זה, זה מסכם את הפרטים ולוקח אותם למקום מאוד גבוה. הרב קוק אומר בעצמו, שהוא מאוד נזהר לו לקחת אותך לכלל הגדול של צדיק באמונתו יחיה, כן? הוא יכול לקחת אותך למקום שלא היית מבין שום דבר, כלום. שם זה רק שתיקה, לך דומיה תהילה, אבל אי אפשר. אי אפשר, אתה בן אדם. אז הרב קוק יושב לו בחדרו הקטן ושואל את עצמו, איך אני אכתוב את הדברים כדי שבדור מן הדורות יבוא בעל תשובה למכון מאיר הוא יוכל לעיין בדברים האלו, ולהרגיש שיש לו מגע כפול. מצד אחד, יש לו מגע עם הפרטים, אבל הפרטים עטופים, עטופים בכלל הגדול. זה כוונתו של הרב בעצם. משה רבינו רצה לקחת זה למקום הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה. זה לא שהוא רצה להעלים מאיתנו את הפרטים. ודאי שהוא רצה שאנחנו נבין. אבל להתחיל מן הכלל אל הפרט. ולא מהבנה ופירוש. ואז לסמוך על כך שאתה כבר תיקח את הפרטים, תחבר אותם אחד לשני, וסוף סוף תחזור למקור שלהם, שזה הכלל הגדול. זה פחד גדול. מי יודע? מי יודע? אולי אם תיכנס ליער הפרטים כבר לא תצא ממנו לעולם. אולי מה שישאר לך זה עוד פרט ועוד וורט, וצו לצו, וצו לצו, וקו לקו, וקו לקו, ורובי תורתי כמו זר נחשבו. מרוב הריבוי של הפרטים זה כבר אתם זרים לכלל. זה התלבטות של מחנך גדול. זה התלבטות של מחנך גדול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תפחד. אל תפחד. אגב, אולי תאמרו לי עכשיו מה זה ואיני מטריח עצמי להבינם, מה זה איני מטריח עצמי? למה זה תורח? זה תורח לעצמותו של משה. מטריח עצמי זה לא האנוכיות של, כן? אני, להטריח עצמי, כן? לא מובן. להטריח עצמיותי. זה עומד בניגוד גמור לעצמיות שלי לאחוז בכלל. ודאי שהכלל הוא, כן? ודאי שהכלל הוא מחיה את כל הפרטים, ואני חווה את הפרטים, אבל הפרטים אצלי, הם לא נתפסים כדבר שעומד לעצמו. הם במערכת כללית. מערכת כללית. תחשבו על אדריכל, שרואה בית בעיני רוחו, בית בנוי, מהמסד ועד הטפחות. ודאי שהוא רואה את החלון, ודאי שהוא רואה את הדלת, אבל איך הוא רואה אותם? במערכה כללית. הדלת לא נמצאת עכשיו בנגריה. לא? הלבנים לא נמצאים במפעל. זה הכל נמצא בתוך הקונטקסט השלם של הבניין. והכל בעצם נכלל אצלו, כן, בציור הפנימי שלו. יש מקום לפרטים, והם חשובים, והם יופיעו, ולבית הזה יהיו דלתות, ויהיו חלונות, ויהיה גג, יהיה מה שאתם רוצים יהיה בתוך הגג. אבל זה לא ייפרד לעולם מהחזיון הכללי. זה מה שמתאווה משה רבנו. אומר לו ריבונו של עולם, אתה תקבל את מה שאתה רוצה. איך תקבל את מה שאתה רוצה? הסתכלו ברשי. נקרא את זה עד לכאן, בקריאה אחת. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה שניים או שלוש פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. כן. לכך נאמר, כנגד מחשבתו של משה נאמר, לכך נאמר, אשר תשים לפניהם, כשולחן הארוך ומוכן לאכול לפני אדם. קודם כל, אשר תשים לפניהם. משה רבנו, תראה, אם אתה תגיד להם את טעמי הדבר ופירושו, בזה מה הבטחנו? מה הבטחנו כבר בזה? אם אתה תגיד, אם אני אגיד את הטעמים ואת הפירושים, לא בטוח שתגיעו כבר לכלל. כי יכול להיות שמוצאי הוא לא מן הכלל. יכול להיות שמוצאי הוא באמת מהמקום שלה. המקום הפרטי, הבנת הטעם, חיתוך הכלל לחתיכות קטנות. כן? חתיכות, לפרקים. יכול להיות. יכול להיות שאם תשמעו ממני את הפרטים, לא בטוח שתגיעו לכלל. אבל אם תשמעו את הפרטים ממשה רבינו, מי שמקורו בכלל, מי שנקודת המוצא שלו מן הכלל, גם אם הוא יביא את טעמי הדבר ופירושיו, הוא בעצם משלשל לך חבל מהמקום שבו הוא נמצא. שאתה תוחז בחבל הזה, למרות שהחבל הזה מתבטא בעולמנו בצורה של פירוש וטעם הדבר, אתה תוכל לחזור למקור. מי אומר את הפרט? מפיו של מי אתה שומע את הדוגמה, את המשל, את התסריט, את ההשוואה, את ההשוואה למדע חיצוני כלשהו? אתה מביא דוגמה, אתה יכול להביא דוגמה גם מהנרי השמיני. השאלה מי מביא לך את הדוגמה של הנרי השמיני? אתה רוצה להביא דוגמה מסעודת המלאכים של הנרי השמיני, כן? לדרכם של מלאכים שקמים בג' שעות? אתה מביא ממנו, שאלה מי מביא לך את הדוגמה הזו? אם משה רבנו מביא לך את הדוגמה, אתה ודאי ודאי תגמור את המסע הזה בכלל הגדול. אז זה מה שהוא אומר לו. אשר תשים, קודם כל, אתה שם לפניהם. איש הכלל, הוא ידבר על פרטים. איש הפרטים, לא טוב שידבר על פרטים. איש הפרטים, קודם כל, לימד שיש כלל לפני הפרטים. כלל, פרט, ואחרי זה כלל. אתה בכלל, רד לפרטים. ואז מובטח שאחרי הפרטים תחזור לכלל. זו אחת המידויות שהתורה נדרש בהם. כן? מתחילים מן הכלל, יורדים אל הפרטים, ואז מובטח לך שתחזור אל הכלל. משה רבנו יכול לעשות את העבודה הזו. הרב קוק יכול לדבר על פרטים. אשר תשים לפניהם. עכשיו בואו תראו את הדימוי הנפלא שמביא פה רשי. כשולחן הארוך ומוכן לאכול לפני האדם. אגב, למה זה חשוב שהפרטים יאמרו? למה זה חשוב שהפרטים יאמרו? בשביל מי הפרטים? בשביל מי הפרטים? מה אתם אומרים? בשביל מי הפרטים? בשביל מי ההבנת הפירושים, טעמי הדבר? בשביל מי זה? מה, אי אפשר להסתפק בכלל? בשביל מי הפרטים? מי צריך את הפרטים האלה בכלל? מי נהנה מהם? מי ניזון מהם? מי מרוויח מהם? החלקים הנמוכים של חיינו. כוחות הנפש, היצרים, התאוות, הם צריכים את הפרטים. הם חיים בתוך עולם של זמן ומקום. בעולם של זמן ומקום, צריך לדבר לפי השפה הנוהגת. מה שנקרא, שאתה הולך לעיר, תתנהג לפי הנימוסים של העיר. אל תשנה מנהג המקום. מנהג המקום של העולם הזה, זה פרטי. החוכמה, זה איך לדבר על העולם הזה בשפתו, אבל להזכיר לו מאיפה הוא בא. נכון שהעולם הזה כן הוא פרטים, נכון שזה עולם של זמן ומקום, נכון שזה עולם של גוף, של יצרים, של תאוות, נכון. אנחנו כולנו יודעים את זה. השאלה היא, איך אתה מתייחס לפרטים, אבל בעת ובעונה אחת מזכיר להם, מאיפה הם באו? מה מקורם? אני רוצה בסופו של דבר, שכאשר אני מסביר לתינוק בשפתו, נכון שאני מסביר לו בשפה של סוכריות? נכון. אבל אני רוצה שהתינוק הזה, זה היה קטן גדול יהיה. בסופו של דבר הוא יהיה רב קוק. אותו ילד הקטן, בן השלוש, שעכשיו מביאים אותו לבית המדרש, כן, עם דבש על קצה המקל. הנה, קח דבש. אני רוצה שבסופו של דבר הוא יכתוב ספר אורות. הוא יהיה רואה של עם ישראל. כן? הוא יהיה אבי התורה הגואלת, תורת ארץ ישראל. זה אני רוצה. איך אני מביא את זה? שאותו אדם שנותן לו את המקל עם הדבש בקצהו, הוא איש כללי. הוא איש כללי, והוא כל מן שואף בסבלנות והדרגתיות לפנות לחלקים הנמוכים של הילד, אבל כבר מראה לו את הכיוון הכללי. זה מה שאני רוצה שיקרו. אם כן, כאשר אתה תסביר להם, אז יהיה לנו פה דוגמה לשולחן הארוך, כשולחן הארוך הוא מוכן לאכול לפני האדם. שולחן ארוך. שולחן ארוך, שאנחנו רוצים באמת לפתות את האדם לאכילה, אנחנו מסדרים לו את השולחן יפה, השולחן עצמו יפה, המאכלים הם מושכי עין, הם צבעוניים, יש גם גם באדומה, ויש גם בירוקה, ויש גם בצהובה, וגם בלבנה. וכן הלאה וכן הלאה. תבלינים מסוגים שונים, כל יפה. שולחן ארוך לאכול לפני האדם. עכשיו, מה עושה האדם הזה שהוא בא לשולחן הזה? קודם כל, צורת העריכה של השולחן והמאכלים שבו, הם מהווים פיצוי וריצוי לכוחות הנמוכים שבו. זה מה שרצינו. הגוף, החלקים הנמוכים, מתרצים לדבר. עכשיו אני ניגש לשולחן, אני פותח את פי, אני לועס ואוכל. עכשיו, מרגע שאני לועס את האוכל, מכניס אותו לתוך פי, איזה שלב מתחיל? מהו השלב השני של האכילה? יש לשלב הראשון שהוא שלב הטעם, כן? הטעימה, זה נקרא טעמי מצוות, זה טעימה, זה חלק מאוד קטן. מהו החלק? מה משקלו של הטעם במאכל? מה משקלו? אם ניקח באחוזים, כמה זה? נקרא לאכול. אבל מה עיקרו של המאכל? אבות המזון שבו. עכשיו, אם אני מכין את השולחן ועורך אותו לאכול, אני בעצם יוצר מפגש בין שני הרבדים האלו. יש את הרובד החיצוני, שבא לסיפוקו. מה לסיפוקו? ויש את הרובד הפנימי. שהוא מתחיל להתרחש ולהתעורר אחרי שהאוכל עובר את בית הבליעה. ברגע שהאוכל עובר את בית הבליעה, נגמר הטעם. אני כבר צריך כף נוספת כדי להרגיש טעם. החלק הזה שכבר נלעס, אין כבר טעם. עכשיו זה נכנס פנימה. שם מתחיל התהליך של הכללים. שם על ידי הלעיסה ועל ידי מיצי הקיבה, כל פרטי המאכל האלו שהרגשתי בשעת הלעיסה, הם נהפכים לאורגן אחד, למשהו כללי. וזה מה שמחיה אותי בסופו של דבר. מה שמחיה אותנו זה הכללים, לא הפרטים. הכללים מחיים אותנו. היכולת לקחת את הפאזל המפורק, טעמי מצוות, הבנות ופירושים, לקחת את הפאזל הזה ולחבר אותו מחדש, ולהראות אותו כדבר שלם. כן? כמו בפאזל של הילדים, שאנחנו גם מבוגרים יש. יש לך את התמונה על גבי העטיפה, זה מראה את התמונה השלמה. בפנים יש את כל החלקים, כן? 1500 חתיכות, ועכשיו אתה מתחיל לצרף אותה מחדש. ככל שהצירוף הוא יותר עדין, לא רואים אפילו שיש בכלל תפרים בין חלק וחלק. סימן שיחזרת את זה לשלם. פה אתה באמת מגיע לשלב ההזנה המשמעותי ביותר. אבל אם אתה משאיר את זה בשלב הפירוק, אתה בבעיה. אתה ניזון מפירורים. נשמתך לא יודעת צובעה. הנשמה היא ניזונה מכללים. כל מקום שמופיע כלל, אתה מרגיש שמחה פנימית עצומה. בכלל, תשימו לב, בכלל במשחקים, כמו שאמרנו. רק שאתה מתחיל לקחת את החתיכות האלו, כן, של הפאזל, אתה מצליח לחבר, נחדש לי ביום שבת האחרון, עבדנו על איזה פאזל של 40 חתיכות. אפילו אני נהניתי. היינו צריכים להרכיב איזה ילדונת כזו, בילבי כזאת, עם צמות. אז זה, תתחילי לאסוף, התמונה הזו הייתה במקרה יותר כהה. היה כחול ושחור, תמונות אחרות, זה היה סגול וצהוב. תאספי את כל הכהים, נאורה חמודה, תאספי את כל הכהים, אז היא אוספת את הכהים. היא לוקחת את הכחול, לוקחת את האדום, הנה האדום זה הנעל שלה, הכחול זה החולצה שלה, השחור זה השיער שלה. הרכבנו את הילדה. פלאים, פתאום זה ככה מופיע בשלמות. לא, זה ממש תואם את התמונה של העטיפה. הרגשנו איזה שמחה, זה אפילו אני, למה אתה צריך ילד בשביל זה? הרגשנו שמחה שלקחנו כמה חלקים מפורקים, ועשינו מהם שלם. יש איזו תגובה נשמתית מיידית, שהיא בעצם פוגשת איזשהו חזיון שמייצג את השפה הפנימית שלה, שפת השלמות. אבל כדי שהדבר הזה יתרחש, אנחנו צריכים להגיש לאדם את הפרטים, בגישה נכונה, בכוונה נכונה, בצורה חינוכית נכונה, כשולחן ערוך לפני האדם לאכול. זה משה רבנו יכול לעשות, ובעקבותיו כל אנשי הכללים שבכל דור ודור, זה משימתם. זה משימתם, זו משימתם. אגב, מהפסוק הזה אשר תשימי לפניהם למדו מסכת עירובין, קופדלת אם אני טועה, מסכת עירובין, למדו מהפסוק אשר תשימי לפניהם שרב, זה למדו משה רבנו, שרב לא רשאי להגיד לתלמידו תשנה פעמיים ושלוש ודי בזה, אלא או שתבין מעצמך, אלא הוא חייב להסביר לו את טעמי הדבר. כך למדו מסכת עירובין. וזה סימוכין למה שאמרנו, שכדאי שאם כבר יורדים לטעמים, כדאי שמי שלווה את מהלך ההבנה, זה מי שבאמת הוא שולט באיזון שבין הכללים לפרטים. הרב יסביר את טעמי הדברים. גם תלמיד יכול לנסות, אבל כדאי להביא את הדברים לידיעתו של הרב. כל מי שכותב חידושי תורה בתקופה הזו, מיוחד בתקופה הראשונה של התשובה, וברור שהם תלמידים עושים את זה לא מעט. הם כותבים חידושי תורה, אבל כדאי לפעמים לתת את זה להסתכלות של גורם שלישי. שהוא יוכל באמת לבוא ולומר, הפרטים שאתה אמרת, הבירורים שעשית, יש להם שייכות לכלל מסוים. יש להם מקור, יש להם בית אב קוראים לזה. יש להם בית, הם לא מנותקים מאיזה הקשר כללי. יפה מאוד, חידוש מאוד יפה. פירקת, פרחת, פירטת, פירשת, אבל הדברים יש להם בית אב. של הכלל הזה, של הכלל הזה, של הכלל הזה. יש עניין כזה. זה דברי רש"י כאן. יש איזו שאלה לגבי דברים שאמרנו? ננסה בקצרה, בזמן שנותר, להסתכל על רש"י נוסף, לפניהם, כן? שזה מתקשר כמובן לרש"י הראשון, לפניהם ולא לפני גויים. אסור לדון בדינים המופיעים כאן, בסוגיות החיים המופיעות כאן, אסור לדון לפני ערכאות של גויים. יש לזה הד חזק מאוד בהלכה כידוע, כן? לעניין הזה של אין לדון בערכאות גויים, זה נוגע הרבה פעמים גם לסדרי דין פה בארץ ישראל, בבתי משפט יהודיים אפילו שנשענים על ערכאות של גויים, כן? טורקים, אנגלים וכו', אבל זה לא מה שבאנו לברר פה, אנחנו באנו לברר את הרמה העקרונית, האמונית של העניין, לפניהם ולא לפני גויים. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם. שהמביא דיני ישראל לפני הגויים, מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשביחם, בסוגריים כתוב, בספרים אחרים נגרס בדברי רשי, להחשיבם, חילוף אותיית, כן? להשביחם או להחשיבם, שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. כלומר, כשאויבינו פלילים, כשאויבינו עוסקים בפלילים, הכוונה היא בדינים, כן? שהולכים אליהם לשמוע את הדין, זהו עדות לעילוי יראתם. בקיצור, לא דנים פלילים. בערכאות של גויים. למה? מה זה דינים ומשפטים? משפט זה הכרעה, זה גזר דין ביחס להתרחשות בעולם הזה. אתם יודעים שהעולם הזה מלא בהתנגשויות. מלא. כי יריבון אנשים. אתה טוען ככה, אני טוען ככה. צריך להכריע בין שני הרצונות האלו. איך אפשר להכריע בין שני הרצונות? איך אפשר להכריע? איך אפשר להכריע בשני רצונות? מה נגיד על שלושה רצונות? מה נגיד על עשרה רצונות? איך אפשר להכריע בין עשרה רצונות? אם יש להם רצון אחד שהוא נמצא מעליהם. אז אתה יכול להכריע. זאת אומרת, היכולת להכריע בדינים, להכריע במציאויות מורכבות של העולם הזה, שמאמתות בלי הרף, מצבים סותרים, היא רק אם אתה קשור. מחובר, יודע, מכיר, מאמין, נפגשת, נתגלה אליך, רצון הרצונות. רצון הרצונות הוא כמובן זה שמברר מה מקומו וחלקו של כל רצון בתוך המציאות. זה ודאי. מי יכול להחליט על דבר כזה? צריך איזה מאבד פנימי, כן? שהוא מפלג, דיסטרובוטור. הוא מפלג את החשמל לעברי המכונית. ממוחשב, הוא קובע כמה יינתן לזה, משאבת דלק אוטומטית, ממוחשבת. היא קובעת כמה דלק יוזרק. כן? תרגמו. אנחנו חייבים איזה מאבד על. רצון הרצונות, שהוא יורד על העולם הזה, והמגע שלו, עם קרקע המציאות המפולגת, והמפורדת, והמסוכסכת, ואוי ווי כמה מחלוקות שיש פה. שהמגע של הרצון הכללי הזה עם המציאות המפורדת, הוא ירפא אותה. הוא ירפא אותה. אנחנו מכירים את זה מאנשי שלום, תשימו לב, המפשרים הגדולים, אנשי השלום, מה הם עושים? זה בדיוק מה שעושים. למי אתה הולך שיש לך מחלוקת עם מישהו? אתה הולך למישהו שבעיניך הוא מייצג איזה רצון של טוב, של צדק. הוא יוכל להקשיב לך, להקשיב לך, מספרים על הרב קוק שבאו שני בעלי דינים הגיעו אליו, הוא דם אותם בתוך ביתו. אז עקרת הבית הרבנית עסקה במטבח בהכנת איזה ארוחה. והיא שמעה ככה באוזן. אז הרב קוק שומע את דברי הראשון ואומר לו, אתה צודק. ואז הוא שמע את השני ואומר לו, אתה צודק. כן? אז אשתו אמרה לו על הרב קוק, איך יכול להיות הרב? גם הוא צודק וגם הוא צודק. אז הוא אומר, גם את צודקת. עכשיו, אני לא בא לנתח את האירוע הזה, זה אירוע שאפשר ללמוד ממנו הרבה. אבל היכולת הזו לבוא ולראות, כן? באמת את מידת הצדק שיש בכל דבר ודבר. ויחד עם זה, לתת את הפסק ואת ההכרעה שהוא מייצג בעצם, כן? את המשפט הנכון. אתה חייב, אתה זכאי. אתה תשלם 20, אתה תשלם 30. כן? כל מי שיחס לבית דינו של דוד, כך כתוב. כן? הוא יצא שמח. הוא ידע שהוא קיבל את חלקו. גם אם הוא יצא חייב, אגב. בבית דינו של דוד, הוא ידע שלהיות חייב זה להיות זכאי. להיות חייב, פירוש הדבר הוא, שיצאת מודרך ומונחה על ידי הצדק האלוקי. אתה חייב. זה מה שישיב את השלום על כנו. שאתה תשלם לו 80 שקל. והוא לא יוצא פרוטה מכיסו. יש גם פשרה. פשרה זה עוד היבט בדין. פשרה זה דבר מאוד גדול, זה דבר ידוע, יש הרבה דינים שבהם פשרה, זה הדרך הנפלאה, כמו שלומדים מן הפסוק, ודוד עושה צדקה ומשפט. אם משפט, איך צדקה? אם צדקה, איך משפט? אלא צדקה זו פשרה. שהרבה פעמים הוא מגיע לפשרה בין בעלי דינים. יש לך רצון כזה, רצון כזה, בוא, תתפשרו ביניכם. תלך לקראתו שני צעדים, אתה תלך לקראתו צעד וחצי, יוצאים שמחים. אבל נקודת המוצא לדיני ישראל, זה הידיעה, זה האמונה, במציאות רצונו של השם. אהבת הטוב והצדק, שיסודה הוא בגילוי השם על הר סיני. רק מש מעיקרו, עיקר נשמתו, נשמת היחיד והכלל של ישראל, היא באמת קשורה ודבקה בבורא, באמונת אומן בריבונו של עולם ורצונו, הוא יכול לדון דינים. אז קודם כל, זה הסיבה שאי אפשר לדון בערכאות של גויים, ששם שולט רצון אחר לגמרי. אוי לך ארץ שמלכך נער, אוי לך ארץ שהמלך שלך, מה שמנחה אותו זה רצון פרטי. הזכרתי מקודם את הנרי השמיני, כל מי שמכיר קצת את תולדותיו של יליד 1494, כן? חי 57 שנה או משהו כזה. כל מי שמכיר את אורחות חייו, מבין מה זה אוי לך מלך שמלכך נער. סעודת בוקר שלו, 3 שעות. שהוא היה קם בבוקר, היה עם פוזמקאה עוד בתוך המיטה, כבר הגיש לו את הסופלי הראשון שלו, עם איזה בקבוק, איזה משקי יין, כן? איזה אלכוהול חזק וצלול מארצות ערב שהיו מביאים אליהם שם, האנגלים. כן? אחרי זה הוא היה קם, מתמתח, הולך לחדר האוכל, עובר מחדר אוכל לחדר אוכל, איזה, אל תשאלו, 3 שעות, מנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אחרי זה 3 נשים כמובן, כן? אולי אחד תוליד לו את יורש העצר שלו, כן? מה זה מלכך נער? מה זה מלכך נער? על מה יושבות ערכאות הגויים? על איזה רצונות נמוכים? על איזה שרירות לב? אז קודם כל, על פי רוב, המשפטים שלהם יונקים מהרצונות האלו. וגם אם תאמר, אומר לנו רשי. אז בהתחלה אומר רשי, מה לנו ולערכאות הגויים? ששם ודאי אי אפשר להוציא משפט אמת. והכרעת המצבים המסובכים של המציאות היא נוטה יתר למידה לכיוון זה או לכיוון זה. מה לנו ולהם? אבל גם אם תאמר, ואפילו ידעת, שיש דין אחד שלהם, שהוא כמו דיננו, שאנחנו על אותו דין, על אותו מצב, אומרים זכאי, וגאיר הוא זכאי. אנחנו מחייבים, גאים מחייבים. לא, לא, לא. גאים מכוונים, הם רק כמגששים בערובה. הם אמרו כמותינו, אבל לא מטעמנו. איך אומרים אצלנו? אם הערבים אומרים כמותינו, צריך לדאוג. אתה רואה סמכם שאנחנו אומרים דבר מסוים, כן, הדעה המדינית שלנו, של הממשלה, זה לעשות ככה וככה, והערבים למרבה הפלא רוצים גם בזה. או אירופאים, סכנה גדולה. סכנה גדולה. למרות שאומרים אותו דבר, אבל מאיזה מקור זה בא? מאיזה מקור? איך אמרו חזל על רשעים? לא מדובשך ולא מוקצך. גם כאשר הם נותנים דבש, גם כאשר הם לטובתנו, יש לשים לב היטב על איזה יסוד, על איזה כוונה פנימית מושתת הדין הזה. למראה עין זה לטובתנו. זה בדיוק כמו סברתנו. זה דומה מאוד לאינטרס שלנו. אבל זה בא עם מקום אחר. זה בא עם מקום של עוקץ, של כוונה שלילית. לא מדובשך ולא מוקצך. גם בדבש סמוי העוקץ. כי בדינים מה שקובע זה לא הפורמט החיצוני של הדין. זה לא הכרעה של חייב ומותר. או זכאי. זה הכוונה שיש בתוכו. אנחנו מכירים את המצבים האלה כל כך הרבה מצבים. כל כך הרבה מצבים. הרבה פעמים, איך אומרת המשנה מאבות, שהבריות מקרבות להנאתם. הוא פסק לקרב אותך. תחשוב טוב טוב למה הוא בא לקרב אותך. לכאורה, לקרב זה דבר מאוד חשוב. לכאורה, היסוד של קירוב זה חסד. תחשוב מה הוא רוצה להשיג בזה. שהם מקרבים להנאתם. אז גם כאשר הגויים, הם פוסקים בדין אחד כדינינו. תחדור פנימה, תסיר את המעטפת החיצונה. תתבונן מאיזה מקור זה מהלך ותמצא שזה לא שונה כלל. מאותם הדינים שהם שם פסקו בניגוד לדעתך. מאותו מקור זה הולך. מאותה רישה. מאותה רישה. מאותה כפירה. מאותו רצון פרטי, מאותה שרירות לב, בדיוק משם זה בא. אל תביאו לשם. למה? שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשביחם, להחשיבם. למה? מיד. אל תביאו ברכות. למה? שהמביא דיני ישראל לפני גויים מחלל את השם ומייקר את האלילים להשביחם. למה הוא חלל את השם? כי במאבק הגדול של ישראל לפרסם שם שמיים ולהוכיח ולהראות ולחיות על פי הנחת היסוד האמונית שמי שמכריע בשאלות החיים זה רצונו, במאבק הגדול הזה ברגע שאתה הולך לדינה, מה אתה בעצם אומר? הקדוש ברוך הוא פסק להכריע במצבי המציאות. מי עכשיו? רצונות אחרים ששולטים. ערכאות של גויים זה ערכאות של רצונות טבעיים, יצריים, גופניים. הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את המציאות. רומה על השמיים השם. אתה שם, תניג את המלאכים שלך. אתה פוסק בדין, בבית דין של מעלה, בבית דין של מטה, במקום של בשר, של קיבה, כן? במקום של בני אדם, אתה לא פוסק. הפרדת הדת מן המדינה. הרבנים פסיקו לדתיים, אנחנו נפסוק באורחות החיים של רשות הרבים. זה חילול השם שאין כדמותו. אתה יוצר חלל פנוי, שבתוכו כביכול לא מופיע רצון השם יתברך. בואו נראה אתכם, עושים חלל אחד בתוך העורק. מה קורה? אוי ובוי לנו. חלל בתוך העורק. אתה רוצה ליצור חלל ובועה ששם רצון השם לא מופיע? חכה, עוד כמה דקות התקף הלב יופיע. עוד מעט. מה פתאום? זה השלכות החמורות כאשר אנחנו נותנים ביטוי או לא נותנים ביטוי למשפטי התורה בסיטואציה ולו הקטנה ביותר בחיים. אפילו במקומות שהם פוסקים כדיננו. אנחנו לא רשאים לבוא ולומר, בלאו הכי הם פוסקים כדיננו. אז נלך לשם. לא. כי זה רק למרית עין. אתה נותן ביטוי לרצון שלילי. וזה מייקר את העבודה זרה. זה מייקר. להשביחם, לחזק את הכוח של העבודה זרה, ולהחשיבם. יש פה שתי לשונות. להשביחם זה לתת לו מנדט וכוח. להחשיבם זה מראה איפה התחילה ההשבחה. בזה שאתה מחשיב אותו בדעתך. אתה מחשיב אותו בדעתך, בזה אתה משביח. ההחשבה היא מביאה להשבחה. אבל ההשבחה מתחילה, פה זה מתחיל. אתה מחשיב אותו, אתה מדבר בגדולתו של בית הדין הישמעאלי, היפני, האמריקאי, הבריטי, האנגלי. בזה שאתה מחשיב אותו פה, אחרי זה אתה משביח את כוח הפסיקה שלו, את האחיזה שלו בתוך המציאות. נעצור כאן.